רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל.
אז היום אנחנו נארח את אופיר בניהו. אופיר הוא מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה, בעצם האגף שאחראי על הגובקאסט. אופיר הוא בעל תואר ראשון במדעי המדינה, סוציולוגיה ומשפטים, ותואר שני במדעי המדינה ומדיניות ציבורית. במסגרת תפקידו אופיר מתווה את המדיניות המרכזית והרוחבית בתחומי הלמידה והרווחה בכל שירות המדינה, והוא מהווה המנחה המקצועי של כל מנהלי הלמידה והרווחה בשירות המדינה. המיקוד שלנו היום יהיה בתחום הלמידה והדרכה. אנחנו גם רוצות להזכיר שהיה לנו פרק עם תהילה מזרחי, שאחראית ביחד עם אופיר על תחום הרווחה. ואופיר, המוטו שלך זה למידה היא דרך חיים. בהמשך גם נבין למה הכוונה. אז נתחיל משלוש שאלות קבועות שאנחנו שואלות כל אורח ואורחת בגובקאס. מה למדת בשנה האחרונה, אופיר?
בוקר טוב, והמלחמה שאנחנו חווים בשנתיים האחרונות, אני חושב, הדגישה ביתר שאת את העובדה שלכל עובד יש מעגלי חיים נוספים מעבר למקום העבודה, כמו למשל המשפחה, ושצריך להתייחס גם אליהם בקביעת המדיניות הרוחבית. לכן האיזון שבין הבית למשפחה צריך לקבל מעלה עולם גם במקום העבודה. בנוסף, כמו שאתם יודעים, לעובדים יש צרכים פיזיים, פסיכולוגיים, רגשיים, חברתיים ואחרים, ורק מבט הוליסטי עליהם יעניק מענה אופטימלי לעובד במקום עבודתו. זה אמור להגביר את המחוברות שלו לארגון ולשמר אותו כעובד בשירות המדינה. מנקודת המבט הזאת אנחנו קבענו ואנחנו ממשיכים לקבוע את המדיניות הרוחבית בתחומי הלמידה והרווחה בשירות המדינה.
מה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
אני חושב שהרגע הכי מלמד הוא שנוכחתי לדעת שהמקצועיות והמקצוענות האישית בלבד הם לא ערובה להצלחה בקריירה. בשביל להצליח בקריירה צריך להיות גם איש של אנשים. צריך לדעת להתחבר לאנשי המפתח בארגון על מנת לקדם את מטרותיך המקצועיות והאישיות. בלי תמיכת הסביבה הארגונית ובמיוחד אנשי המפתח בארגון, כמעט שלא ניתן יהיה לקדם את מטרות היחידה שאתה עומד בראשה, וגם לא להתקדם באופן אישי. כולנו בני אדם שמונעים גם מרגשות סובייקטיביים ומרגשות של אהדה או סלידה, ואנחנו נענים לאנשים אחרים גם מנקודת המבט הזאת. לכן כשאנחנו פועלים בארגון, צריך לחשוב גם על גיבוש קואליציות ארגוניות שיסייעו לי כמנהל לקדם את המטרות והמשימות שאני אחראי עליהן. אבל חשוב לי להדגיש שיש דבר אחד שלא צריך לוותר עליו, גם במסגרת בניית הקשרים, וזה היושרה המקצועית שלך. אתה צריך תמיד לומר את האמת המקצועית שלך, גם אם הדברים עלולים לפגוע בקשרים האלו. אני חושב שאומנות תביעת הקשרים בנויה על כך שאתה מצליח לקדם מדיניות וליצור קואליציות ארגוניות גם מבלי לוותר על היושרה המקצועית.
מעניין מאוד.
אני חושבת שבאמת המתח הזה בין מצד אחד קואליציות ומצד שני המקצועיות והיושרה פוגש אותנו, יכול לפגוש אותנו הרבה פעמים. אני יכולה להעיד שלפחות באגף שלנו, באמת כל ההחלטות מתקבלות מתוך מקצועיות בלתי מתפשרת ומתוך יושרה. והלוואי שכולנו נשכיל באמת לעבוד ככה, לשים את היושרה לפני הכל.
נכון, אתגר לא פשוט, בהחלט.
ואופיר, מה היית רוצה שכל עובד בשירות המדינה, עובד חדש דווקא, ילמד ממך או בכלל?
עכשיו שמה שהייתי רוצה שכל עובד חדש או גם ישן במרכאות בשירות המדינה ילמד, זה שהלמידה המתמדת היא ערובה להצלחה בארגון ובחיים האישיים. כבר אמרתם בהתחלה, המוטו למידה היא דרך חיים. העולם שמסביבנו משתנה במהירות, ובלי שנלמד באופן שוטף וקבוע, אנחנו עלולים להפוך ללא רלוונטיים במקום העבודה. וגם סיכויי הצלחה שלנו בחיים בכלל עלולים לפחות. בנוסף, אני רוצה ומציע שכל עובד יהפוך את מקום העבודה שלו למקום שהוא נהנה להיות בו ולעבוד בו. ולדעת גם לחדש ולהתחדש. לראות בעבודה שהוא עושה שליחות ומשמעות. שכן בסופו של דבר כולנו שליחי ציבור ונאמני ציבור. אנחנו צריכים להבין שהמטרה המרכזית שלנו היא לתרום לכך, כל אחד בגזרתו ובתפקידו, שאנחנו נחיה בחברה טובה יותר, צודקת יותר וערכית יותר. חברה שרואה בכל אדם את צלם הבורא שהוטבע באישיותו. אני מנהל תחום הלמידה והדרכה בשירות המדינה כבר שנים רבות. כל שנה אצלי נראית אחרת. בכל שנה הגדרתי מטרות אחרות בהתאם למגמות הלאומיות ופעלתי לקדם אותן. היו שנים שקידמתי את נושא האקדמיזציה של העובדים. במסגרת הזאת פתחנו תוכניות לימוד מוסדיות מיוחדות לעובדי מדינה, גם באוניברסיטה העברית, גם באוניברסיטת בר אילן. היו שנים שהיו לנו קשרים ענפים עם האיחוד האירופי, במסגרת רשת של בתי ספר לאומיים שעוסקים בהכשרת עובדי ציבור. במפגשים האלה השתתפתי אני כנציג שירות המדינה של ישראל, וגם שלחתי עובדי מדינה רבים ללמוד במסגרות שונות, וכל זה במימון האיחוד האירופי. בשנים האחרונות אנחנו עוסקים בעיקר בהטמעת כישורים ומיומניות הרלוונטיים למאה ה-21 בקרב עובדי שירות המדינה. ובכלל זה הוא בעיקר תחום של בינה מלאכותית, תחום שאני חושב שהוא חשוב מעין כמותו. כל השנים האלה ראיתי שליחות, להפוך את שירות המדינה לטוב יותר ולמקצועי יותר, על מנת ששירות המדינה יוכל לממש את מטרותיו.
אני חושבת שזה שאמרת שכל עובד יהפוך את את סביבת העבודה שלו למקום שהוא אוהב להיות בו, אני חושבת שזה ממש ממש באמת אחד הגורמים שבאמת משמרים עובדים וגורמים לעובד לקום בשמחה ואז לעשות כנגזרת מזה את התפקיד שלו כמו שצריך. ואמרנו גם שלמידה היא דרך חיים, אז נגיד שאנחנו לאו דווקא מתכוונים ללמידה פורמלית. כל ידע, כל מיומנות שרוכשים היא למידה. אפילו אני לומדת את הדרך למעון של הבת שלי, זה למידה. כל דבר קטן.
אכן יש לה הבדל בין למידה להדרכה. למידה זה משהו הרבה יותר כללי. כל היום אנחנו לומדים.
משהו רחב בצורה, מאוד.
נכון, לאו דווקא בצורה פורמלית. יש המון אפשרויות ללמידה, ואנחנו צריכים בהחלט לנצל אותה.
אז דיברנו על למידה, והאגף שלנו עוסק בלמידה, אנחנו חיים ונושמים למידה. מה בעיניך הופך את הלמידה בארגון ציבורי לרלוונטית ומשמעותית היום יותר מתמיד? אני חושבת שקצת הזכרת את זה, אבל אני אשמח שתרחיב קצת.
100%. אולי נתחיל מכך שאני רואה את המטרה המרכזית של שירות המדינה לקדם את מדיניות הממשלה והכנסת באמצעות מתן שירות מיטבי. על מנת להגשים את המטרה הזאת, אנחנו צריכים שעובדי שירות המדינה יהיו מקצוענים כל איש בתחומו. כך הם יהיו באמת מסוגלים גם לקדם את המדיניות וגם לתת שירות מיטבי לאזרח. העולם שסביבנו משתנה במהירות, נכנסת טכנולוגיה חדשה ומרכזה הבינה מלאכותית שמשנה לבלי הכר את עולם העבודה. מקצועות ותחומי עיסוק הולכים ונעלמים, כשהבינה מבצעת אותם בצורה הרבה יותר טובה. במקביל קיימים עיסוקים שללא שילוב של בינה מלאכותית במסגרתם יהפכו את העובד ללא רלוונטי במקום עבודתו. זאת הסיבה, כמו שאתם יודעים, שקבענו כמדיניות רוחבית והנחינו את כל מנהלי הלמידה בשירות המדינה להטמיע את נושא הבינה מלאכותית בארגוני שירות המדינה. לבחון מהם תחומי העיסוק והמקצועות שנמצאים בסיכון לכך שהבינה המלאכותית תחליף אותם, ולהשקיע בלמידה של העובדים על מנת שהם יהיו מותאמים לעידן החדש.
ואופיר, זה המקום להגיד שמבחינת למידה ובינה מלאכותית, שירות המדינה ממש ממש קדימה. אנחנו כל הזמן נפגשים גם עם מנהלי למידה מהמגזר העסקי, וכל פעם זה חוזר על עצמו, שבעצם שירות המדינה כבר קדימה מאוד בחשיפה לעובדים, בפעולות כבר להטמעה בשגרת העבודה. נזכיר את הלומדה של ChatGPT. בנובמבר 22, ChatGPT התפוצץ והגיע לחשיפה מטורפת, ואנחנו מיד באגף אמרנו, בואו נעשה לומדה, חשבנו על קורס בפלטפורמת קמפוס אייל, ואז אמרנו שייקח זמן עד שנפתח את הקורס, ויכול להיות שאפילו כבר הקורס הזה לא יהיה רלוונטי לאור השינויים המהירים שקורים בתחום הזה של בינה מלאכותית. אז מיד יצרנו את לומדת של GPT, שנמצאת באתר שלנו, לכל מי שרוצה להגיע אליה. והקדמנו, מהמגזר הפרטי באו וביקשו ממנו את הלומדה, ושם כבר אז אמרו לנו, וואו, תקשיבו, עשיתם משהו שאפילו עוד לא חשבנו עליו, עוד לא התארגנו אליו בכלל. אז זה המקום להגיד גם תודה לכל הממונים על הלמידה, באמת שעוזרים לנו לקדם את המדיניות, ובאמת עושים את העבודה בשטח.
בהחלט, בהחלט מגיע להם תודה. ואם נתחבר למה שאמרת, אז למעשה המטרה המרכזית שלנו בשירות המדינה בשנים האחרונות זה הרסקילינג והאפסקילינג. כוונה באפסקילינג זה לשדרג את המיומנות והכישורים שקיימים אצל העובדים, מול הרסקילינג, שהוא למעשה לימוד של מיומנויות חדשות על מנת לעבור לתפקיד חדש שהוא כבר לא רלוונטי בגלל השינויים שקיימים בעולם העבודה, ובעיקר בגלל הבינה המלאכותית. את זאת, כפי שאמרתי, אנחנו עושים באמצעות באמת הלמידה.
השבוע פגשתי מישהי בשירות המדינה. אני תמיד חשבתי שהטכנולוגיה תחליף עובדים, יש עוד קצת זמן, יש עוד שנה, שנתיים, יש משהו. אבל השבוע פגשתי עובדת משירות המדינה, אני לא אגיד מאיזה משרד, אבל אצלם נכנסו מערכות, היא 30 שנה עובדת באותו מקום, ונכנסת מערכת חדשה שעושה בדיוק את מה שהיא עושה. ועכשיו מחפשים למקום. ופתאום היא עוברת בין אגפים.
ממש פוגשת את השינוי הזה על בשרה.
היא פוגשת את השינוי על בשרה, ויותר מזה, היא פתאום רואה שהיא לא יודעת עד הסוף אקסל, היא פתאום רואה שהיא לא בקיאה בוורד, ועל בינה מלאכותית אין מה לדבר, אז אפילו קשה למצוא למקום שיוכל לקלוט אותה לאור הסט מיומנויות המצומצם יחסית שיש לה. היא צריכה מהר מהר להתחיל ללמוד, ואם לא, היא תישאר אחורה. כל מקום שהיא תגיע, היא לא תתאים.
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים למנהלי ההדרכה, לאתר את אותם עובדים שהתפקידים שלהם מתייתרים, ולהכשיר אותם אולי לתפקידים אחרים, שיהיו הרבה יותר רלוונטי להם בעולם העבודה החדש.
אופיר, איזה תפיסות שגויות קיימות לדעתך לגבי הכשרות בשירות הציבורי, ומה המציאות בפועל? מוריה קצת הזכירה את זה שבעצם דווקא בנושא של בינה מלאכותית, באמת אפילו הקדמנו בכמה צעדים את המגזר הפרטי, אבל מעניין לשמוע, בטח שמעת לאורך השנים כל מיני תפיסות שגויות שככה קוממו אותך.
כן. אני יודע שיש תפיסה שחושבת שהעובדים בשוק הפרטי הם יותר מקצועיים ויותר מוכשרים, ושהשוק הפרטי משקיע הרבה יותר בלמידה ובהכשרה מקצועית של עובדיו. מתברר ששירות המדינה משקיע לא פחות ואפילו יותר בלמידה של העובדים. אם ניקח לדוגמה את מה שכתוב בדוח מבקר המדינה משנת 2023, הוא העריך את ההשקעה בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה ב-1.2 מיליארד שקל חדש. הנתון הזה כולל גם את העלות של ימי היעדרות בשכר שארגונים השונים בשירות המדינה מאשרים לעובדים לצורך למידה. ולא רק ההוצאה הגדולה היא המשמעותית, אלא בעיקר התחומים שבהם מושקעים התקציבים האלה. על פי ההנחיות שלנו למשרדים, המשרדים מחויבים להשקיע לפחות 70% מהתקציבים שלהם, כולל ימי היעדרות בשכר, בהכשרה לליבת העיסוק של העובד או של המשרד.
ונגיד, מה זה ליבת העיסוק של העובד או המשרד? אתה יכול לתת דוגמה?
נניח מישהו עובד בתחום הכספים, אז זה תחום הכספים, זה תחום ליבת העיסוק שלו. אם המשרד, למשל, הוא עובד בתחום הכספים, אבל המשרד הוא בהגנת הסביבה, ליבת העיסוק של המשרד זה הגנת הסביבה. אז שני התחומים האלה באמת רלוונטיים לעיסוק של העובד, ואנחנו מעודדים הכשרה באמת בליבת העיסוק.
אז 70% בליבת העיסוק ועוד 30%?
עוד 30% שמתחלקים לשתיים, 15% שמתמקדים בלימודים פורמליים אקדמיים, ועוד 15% זה פעולות שהן יותר רווחה, כמו בריאות ופעילות לגיבוש. אני רוצה לציין שאת החלוקה הזאת ואת יישומה אנחנו בוחנים בשנים האחרונות באמצעות דוחות התכנון והביצוע, שמעוברים עלינו על ידי כל משרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים. הנתונים שאנחנו מקבלים מדוחות אלה נבחנים על ידינו, וכל משרד מקבל ציון שניתן במסגרת מדד ההדרכה הכלל ממשלתי. אותו מדד משקף גם את יישום ההנחיה הזאת של השקעה בליבת היישום. ואם משרד לא השקיע לפחות 70% שם, הציון שלו יהיה פשוט פחות.
ונגיד מדד ההדרכה, אם דיברנו על מגזר ציבורי לעומת מגזר פרטי בתחום הלמידה, אני לא מכירה עוד גוף שיש לו מדד הדרכה, זה גם שפו אופיר. נשמח אופיר, אנחנו מדברים הרבה על בינה מלאכותית, הבוקר ממש ראיתי סקר של בזק, אני ממש אפתח אותו רגע, אני אצטט אותו, הוא אומר ש-92% משתמשים בכלי AI תוך 3 שנים בלבד, וכשעושים drill down לנתונים, אז 85% מהמבוגרים בגילאי 60 פלוס משתמשים בבינה מלאכותית, שזה מפתיע מאוד. 57% ילדים בגילאי 7 עד 12, ו-98% מהנוער. משתמשים בבינה מלאכותית. אז ממש נראה אימוץ נרחב ומטורף. אני מניחה שאוכלוסיות כמו האוכלוסייה החרדית לא נכללים בסקר הזה. מניחה שסטודנטים משתמשים בזה לעבודות, איפה אני, איפה זה היה כשאני הייתי סטודנטית, אבל אנחנו נשמח אם תיתן לנו דוגמה קונקרטית שממחישה איך בינה מלאכותית כבר משנה משהו בשגרת הלמידה או בשגרת העבודה של משרדי הממשלה.
כמו שאתם יודעים, במסגרת התפקיד שלנו כאגף, אנחנו מכשירים את כל מי שעוסק בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה, גם בתחום הבינה המלאכותית. אנחנו יכולים לראות כיום כיצד יחידות הלמידה הארגונית עושות שימוש נרחב בהתאם להנחיות שלנו בבינה מלאכותית. גם לצורך ניהול הלמידה וגם לצורך פיתוח למידה והדרכה. במסגרת הזאת הם מפתחים לומדות, פודקאסטים, מערכי למידה, מיקרו למידה, סרטונים, מצגות ועוד. והם אפילו מנהלים את תוכנית העבודה השנתית, התקציב, תהליך הלמידה, ואפילו את הערכת האפקטיביות של הלמידה באמצעות כלי בינה מלאכותית. משרדים רבים גם בנו סוכני AI שמבצעים אוטומטית פעולות חוזרות ובדיקות שבוצעו עד היום על ידי עובדים, והם חוסכים בכך באמת משאבים רבים. כדוגמה לכך אפשר להביא את הרשות לאכיפה במקרקעין ואת רשם החברות, שהם שניהם ייצבו סוכני עיניי שבודקים אוטומטית בקשות ודוחות המעוברים להם על ידי הציבור. במקביל אנחנו מפתחים כלי למידה והדרכה בהתאם לתפיסת ההפעלה שלנו. ריכוז פיתוח ביזור שימוש. במסגרת זאת פיתחנו גם את שבוע הלמידה בינה בכל פינה, שהשתתפו פה עשרות אלפי עובדים ועובדות, וגם את ים המיומניות שהזכרת, לומדה שעוסקת בפיתוח כישורים ומיומניות שהם בהתאם להמלצות דוח הפורום הכלכלי העולמי, וגם כמובן לומדות רבות בתחום הבינה המלאכותית.
אני חושבת שהבינה בכל פינה ממחיש את העצמה האדיר של עובדי שירות המדינה ללמוד על בינה מלאכותית, באמת. תנו למידה רלוונטית, אנחנו נגיע, אנחנו נלמד, אנחנו רוצים ללמוד. אז זה גם משהו על, קצת על תרבות הלמידה בשירות המדינה, שבאמת אם מביאים משהו קולע, אנשים משתתפים, ומירי תעידי על כמה הרצאות.
וואו, בלי סוף, גם שמענו המון על יישום בפועל של דברים שנלמדו כבר מהמון עובדים, גם ככה במפגשי מסדרון ומפגשים עובדים בקורסים, גם בינה בכל פינה וגם כל פרויקט למידה ככה משמעותי שאנחנו עושים, ההדים הם עצומים וזה כזה כיף להשפיע על כל כך הרבה אנשים, וזה גם סיבה טובה לעבוד במגזר הציבורי, כי ההשפעה היא פשוט אדירה. אופיר, לפעמים יש תחושה בלמידה שאין לי זמן לזה, כל אחת ובעיקר אחת, אבל גם אחד יכול להעיד שהעומס בחיים הוא מטורף, ואתה לפעמים אומר, מה למידה? אני בקושי שורד את העבודה, חיים, work-life balance בקושי מסתדר. אני כן יכולה כבר להגיד, עוד לפני שאתה תענה לי את התשובה שלך, שאצלנו באגף אנחנו מעודדים למידה של העובדים, אפילו לשלוח לקבוצת הוואטסאפ איזשהו כלי חדש שמישהי נחשף, או מישהו נחשף אליו. אפילו ברמה הזאת, אז הלמידה היא באמת, אני מרגישה שהיא יכולה לבוא על כל צעד ושעל, אבל מעניין אותי איך אתה רואה את זה.
אני חושב שיש לנו שני אתגרים מרכזיים בתחום הלמידה, גם מול העובדים וגם מול המנהלים שלהם. את המנהלים אנחנו צריכים לשכנע שהשקעה בלמידה היא השקעה שנושא תשואה, ועל כן כדאי להם מבחינה עסקית לשלוח את העובדים שלהם ללמוד, שכן התפוקה ואיכות העבודה של העובדים יהיו הרבה יותר טובים אחרי שהם מוכשרו כראוי. לעובדים אנחנו מסבירים גם בפעולות הלמידה שאנחנו מפתחים בעצמנו וגם בהנחיות שאנחנו נותנים למנהלי הלמידה בשירות המדינה, שמי שלא ילמד באופן שוטף יהפוך למעשה ללא רלוונטי במקום עבודתו. המטרה המרכזית שלנו בתחום הלמידה בשירות המדינה, כפי שאמרתם, היא להטמיע תרבות של למידה בקרב העובדים ואת הערך של lifelong learning, למידה כדרך חיים. זה המוטו שלנו. את זה אנחנו רוצים להטמיע בשירות המדינה.
אני יכולה לתת דוגמה, אתה אומר המנהלים צריכים להבין שההשקעה בלמידה היא נושא תשואה. אנחנו הרבה פעמים שולחים תשובות קבלה לקורסים שלנו, וראיתי, לא עובדת אצלנו כמובן, אבל גוף שעובד איתנו, שהם שולחים תשובות ל-20 מועמדים, כל פעם עושים העתק הדבק, משנים את השם, משנים את התעודת זהות. זה עוד לפני עידן הבינה המלאכותית, לפני שנתיים, שלוש. ואני אומרת לה, תגידי, יש מיזוג דואר. בשתי קליקים עושים את זה, למה את שעתיים שולחת תשובות, כי את יכולה לעשות את זה ב5 דקות. ובאמת, מאז שהיא למדה את זה, 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 זה,
יעל את העבודה.
כן, ופינה לה המון זמן. עכשיו, מנהל צריך להבין את זה, שאם הוא שלח את העובד שלו לקורס אקסל, והעובד עכשיו יודע לעשות אוטומציות באקסל, אוטומטית הוא יפנה זמן שהוא יוכל לעשות דברים אחרים, יותר מועילים ויותר חכמים, משהו שהמכונה או הבינה עוד לא יודעת לעשות.
אני בהחלט חושב שרוב המנהלים כיום מבינים את זה, ובהחלט משקיעים בלמידה של העובדים שלהם.
אנחנו פוגשים הרבה מנהלים בשטח, ובאמת אפשר להגיד ששירות המדינה כבר שם, ואנחנו שמחים על זה.
אז אופיר, מה הכי הפתיע אותך מהתגובות של עובדים לכלים וללמידה מבוססת בינה מלאכותית?
מה שהכי הפתיע אותי הוא שרוב העובדים באמת מבינים את המהפכה שהבינה המלאכותית יוצרת בחיים האישיים ובעולם העבודה, ומתחברים אליה. הייתי בטוח שאחרי שבוע הלמידה בינה בכל פינה שפיתחנו ושהתקיימה בחודש מאי השנה, שהשתתפו בו כ-30,000 עובדי מדינה, לא יהיה ביקוש גדול לשבוע נוסף, דומה. אבל להפתעתי מתברר שיש צמאון גדול ללמידה בתחום הבינה המלאכותית, והעובדים כמהים לשמוע עוד ועוד על הנושא, ולהתנסות בכלים השונים שמפורטחים, וגם מתחדשים מדי יום. לשבוע הלמידה השני שהתקיים בנובמבר השנה, היו לנו כ-60,000 הרשמות, והתגובות ששמענו, כמו שאמרתם, ממי שהשתתף במפגשים האלה, היו מפרגנות ביותר. הם גם מצוו אותנו, את נציבות שירות המדינה ואותנו כאגף, ברף הגבוה ביותר בתחום הזה.
אתם מרשים לי להשוויץ ולהקריא תגובה ששלחו לי?
זה הזמן.
יאללה. אז רגע, אני פותחת אותה. היי מוריה, שמי, ואני מנהל הידע הארגוני בחברה כלשהי. רק רציתי לומר המון תודה על שבוע מדהים. אצלנו בחברה, אנחנו מלמדים כל הזמן ומשתמשים המון בבינה מלאכותית, ובכל זאת הצלחתם לחדש ולעניין אותי. בחירות המרצים וההרצאות היו נהדרות. בימים שכולם אוהבים להתלונן על כל דבר במדינה, אתם בנציבות מביאים גאווה גדולה. ממדינות אחרות צריכים לשלוח את המשלחות, ללמוד מכם איך לפתח ניהול ידע לשירות משרדי הממשלה וחברות ממשלתיות.
וואו, מדהים.
וזה רק תגובה אחת.
זה רק תגובה אחת.
קיבלנו עשרות אם לא מאות תגובות. גם בוואטסאפים, גם בטלפונים, כמעט כל מה שפוגש אותנו.
זו אחת המרגשות.
ממש מפרגן.
זה תגובה ממש, ממש יפה, והיא אותי רגשה באופן אישי. אני מחכה לשיחות טלפון מצרפת, מאנגליה, מכל מיני מדינות שרוצה.
זה עוד יגיע.
יאללה, אנחנו מוכנים לקבל את המשלחות.
טוב, אז דיברנו הרבה על למידה, ולמידה היא דרך חיים. עוד, אני מניחה שעוד נגיד את זה כמה פעמים בפודקאסט הזה. אבל נעשה קצת סוויץ' לתחום הרווחה. אמנם היה לנו את הפודקאסט על תחום הרווחה, אבל יש התפתחויות גם בתחום הזה, אז נשמח לשמוע. התקיים כנס בבית הנשיא לבני משפחה מטפלים, בו אתה השתתפת, והשתתף גם ממלא מקום נציב שירות המדינה. איך מקדמים את הנושא הזה בשירות המדינה?
אני לא בטוח שאתם יודעות, אבל למעלה ממיליון וחצי בני אדם בישראל דיווחו שהם בני משפחה מטפלים. למעשה אחד מכל ארבעה עובדים הוא בן משפחה מטפל. לצערי גם אני הייתי בן משפחה מטפל, ואני יודע כמה השקעה פיזית ונפשית צריך בן המשפחה המטפל להשקיע. עד כמה נפגעת שגרת עבודתו ביום יום, ועד כמה ללא התחשבות של הסביבה ובכללה מקום העבודה, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לתפקד. בשירות המדינה אנחנו עברנו כברת דרך ארוכה ביישום והטמעת נושא בני משפחה המטפלים. עד שהגענו למצב היום, כשהמענים לעובדים שבני משפחה מטפלים, מוטמעים כבר בשירות המדינה, בהנחיית הנציב ובעתיד אנחנו נטמיע אותם גם בהוראות התקשיר. התחלנו להניע את הנושא לפני למעלה משמונה שנים, בשנת 2017, בשיתוף פעולה עם Caregivers ישראל ועם הג'וינט. בהמשך הנענו את העבודה של צוות שכלל גם סמנכלי הון אנושי ומנהלי ממונים על רווחה, שהוא גיבש המלצות לפעילות שהיו הבסיס להנחיית הנציב בנושא הזה. אם נדבר קצת על הנחיית הנציב, היא הגדירה סל מענים לטובת הטיפול בבני משפחה מטפלים, כשוועדה משרדית הוסמכה לבדוק את הבקשות בנושא ולאשר מענים שונים לסיוע לעובדים שבני משפחה מטפלים. הנחיית הנציב גם קבע שצריך לפרסם את דבר האפשרות לקבל הקלות כאלה ואחרות לעובדים בארגון, וזאת על מנת שבני משפחה מטפלים יהיו מודעים לזכויות שלהם ויוכלו לפנות למנהל הרווחה בארגון.
פה יש את הלומדה שהושקה לאחרונה של בני משפחה מטפלים.
נכון. במסגרת הזאת גם פיתחנו לומדה, הפצנו אותה לכלל עובדי שירות המדינה, וקבענו חובה שכל העובדים חייבים ללמוד אותה. במהלך השנים קיבלנו משובים מהשטח על יישום הנחיית הנציב, ולאור המשובים התקנו את הנחיית הנציב, הוספנו מענים רווחתיים, הרחבנו מענים קיימים ודייקנו כלים ומענים. חשוב לומר שמלחמת חרבות ברזל יצרה אתגרים גדולים למערך הרווחה בשירות המדינה, כולל בתחום בני המשפחה המטפלים. לצערנו, פצועים רבים התווספו למשפחות המטפלות מקרב עובדי שירות המדינה, דבר שדרש מאיתנו מתן מענה מיוחד גם בנושא הזה. אני יכול לומר בסיפוק שהמודל שיצרנו בשירות המדינה מהווה כיום מודל ודוגמה לארגונים רבים, גם מחוץ לשירות המדינה, שמאמצים את הרציונל שהטמענו בשירות המדינה. אפילו גופים כמו טבע למשל, לקחו את המודל שלנו, או ההסתדרות עצמה, לקחו את מה שקבענו בשירות המדינה, as is, והטמיעו או מתכוונים להטמיע את זה, גם בארגון שלהם.
אז אופיר, לקראת סיום, יש איזה רגע קטן מהשנה האחרונה שאתה גאה בו במיוחד, משהו שאולי רוב האנשים בכלל לא שמו לב אליו או לא הבחינו?
כן, אני חושב שרגע כזה היה כשבא אליי מישהו מאוד בכיר בשוק הפרטי ואמר לי שמה שאנחנו עושים בתחום הלמידה והרווחה בשירות המדינה אין לו אח ורע אפילו בשוק הפרטי. שההשקעה שלנו בהכשרת עובדי המדינה בהתאם למגמות העולמיות בתחום הלמידה והכשרת מנהל הלמידה על מנת שיוכלו לתת מענה הולם לצורך בהכשרת עובדיהם, מהווה למעשה מודל ודוגמה גם לשוק הפרטי. כך גם בתחום הרווחה, בנושא של בני משפחה מטפלים. ואני אומר לעצמי, אם אותו גורם שמייצג לא רק את עצמו, מעריך אותנו כך, ברוך השם, הצלחנו להשפיע בצורה מקצועית, נרחבת וראויה, על כל שירות המדינה, ואולי גם על כל המגזר הציבורי, ואפילו מעבר לו. זה למעשה הבסיס לסיפוק בעבודה שהזכרתי בתחילת דבריי. אם אנחנו מסיימים פה, אז אני באמת רוצה להודות לכל עובדות האגף, למוריה, למירי, לשני, לטל, לחני, ולתהילה מזרחי כמובן, שאחראית על תחום הרווחה. באמת התברכתי בעובדות מקצועיות, מסורות, וגם הם, אני חושב, כמוני רואות בעבודה שלהם משמעות ושליחות.
משמעות ושליחות זה באמת מה שמוביל. תודה רבה, אופיר.
תודה, אופיר. ונסיים במשפט המחץ. למידה היא דרך חיים.
למידה היא דרך חיים.